רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
היום איתנו שני פרץ קריב. היי שני, ואנחנו בתוכנית נקודת השוויון 365, תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי מכל המינים, מכל הסוגים, מכל האספקטים, מכל הכיוונים. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה בשנקר, גישור ותקשורת מתקדמת, פעילה חברתית ומומחית במודעות ותודעה. חשוב. בהתחשב בעובדה שכל אחד מאיתנו זה מודעות ותודעה, וזה בעיניי המהות. אז
מסכימה לגמרי.
כן. אז אם אתם איתנו ואתם רוצים להקשיב לנו, אני מזמינה אתכם להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, בדרך עמוד הפייסבוק שלנו ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים בניידים, באייפון ובאנדרואיד. בעמוד הפייסבוק זה ברדיו סול באנגלית. ואני מזמינה אתכם גם לטלפון של התחנה, שמספר 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים, שמספרו 033-807-1213. ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם נבחרת הג'ודו שלנו.
בטח.
נבחרת הג'ודו שלנו זכתה בשבת במדליית ארד קבוצתית. בנים בנים ובנות, נשים וגברים, וזה רק מראה לנו, אחרי שהם לא הצליחו להשיג את ההישגים האלה כל אחד בנפרד, זה רק סוג של מסר מהיקום בעיניי, שנשים וגברים ביחד, בשיתוף פעולה, באחדות, העוצמה הכי גדולה שלנו. וכולנו, למרות השוני הרב, יכולים לעשות את זה ולהגיע להישגים מדהימים. זה מה שחשוב לעם שלנו היום, אחדות ושיתופי פעולה בכל התחומים, וקידום האנושות לשוויון מגדרי. אז שוב, היום איתנו שני פרץ קריב, אישה מכוננת, מרצה ומנטורית להופעה מול קהל והתפתחות אישית, בוגרת האקדמיה לאומנויות הבמה בלונדון, מנכ"לית בעבר של עמותת Kids Creating Peace, ילדים חיים בשלום, מייסדת כנס Inspire לנשים בקדמת הבמה, וכמו שהיא מגדירה את עצמה, תלמידה נצחית וסטורי טלרית בנשמה.
לגמרי.
היי שני,
איזה כיף.
מה שלומך? סוף סוף את איתנו היום.
סוף סוף, תודה רבה שהזמנת אותי. כיף להיות כאן.
כיף איתך.
תודה.
תקשיבי, אני ראיתי את ההופעה שלך בטלוויזיה ביום חמישי, וזה היה קשה. את היית צרודה ברמת...
אני עדיין עם השאריות, אתם מקבלים אותי.
אבל כבר אני שומעת את הקול שלה.
כן, יש קול, בטח.
כן, וזו הייתה הרצאה מדהימה.
תודה.
ומצד שני, כשאני הקשבתי להרצאה, היו לי קטעים שאני לא יכולתי להקשיב, כי כל כך דאגתי.
פחדת שמה, אני אשתנק עוד רגע.
כן, שאת לא תוכלי להמשיך את ההרצאה, וזה היה הרצאה 12 דקות.
כן.
זה היה מאוד משמעותי. אז בואי תגידי לי, קודם איך עברת את זה, ולמה לא דחית את זה בעצם?
אז תראי, העניין הוא, שאנחנו יכולות לשלוט רק על דבר אחד בסוף, וזה איך אנחנו מתמודדות עם האתגרים שלנו. והאתגר הזה התגלגל כך. אחד השבועות שתוכננו כהכי עמוסים, בהרצאות וסדנאות ופעילויות, ככה פתאום כבר ביום שני, בדיוק לפני שבוע, אני מסיימת את שיעור הבוקר לתלמידים שלי ולתלמידות שלי בתוכניות השונות, ואני כבר מתחילה ככה להרגיש שאני מאבדת את הכל, זה היה אחרי איזושהי התקררות, ולא הצלחתי, ניסיונות דחייה לדחות את אותה הופעה טלוויזיונית והרצאה בשידור חי, לא צלחו, ויממה לפני כן אני מבינה שהשעון מתקתק ואני בלי קול. ועכשיו מה אני עושה עם זה? יש לי שתי חזיתות. אחת היא הפיזית, שהמטרה היא פשוט שייצא קול. ואחת היא המנטלית.
כן,
והיא, אפרופו המודעות...
מובן מאליו הכל, אבל כשהוא איננו, כן, זה קשה.
לגמרי. דיברת קודם על מודעות. דיברת על תודעה. כי הצד השני הוא הצד המנטלי. האם אני נופלת באותו מדרון חלקלק של להרגיש... למה לי, ואיך זה קרה, ואיזה בסה, ואני עם עצמי, ולמה לא דוחים לי, ולמה... אני לא מתקרבת אפילו למדרון הזה, מרוב שאני יודעת עד כמה הוא תלול. באותו רגע אני עושה כמה דברים, קודם כל מפמפמת את עצמי פיזית, בכל אותם תכשירים תוספים שיכולים לעזור לאותו רגע, לא מכניסה שום דבר אחר לפה, ממש לא מכניסה שום דבר אחר לפה. וגם בעין הרוחי רואה את עצמי שם, עומדת, מעבירה, חושבת על כל אותם אנשים שההרצאה הזו תעזור להם, זוקפת את הגוף שלי, שמה חיוך על הפנים, ממש ככה מתחזקת איזושהי תודעה שתעזור לגוף שלי בעצם להרגיע את המערכת, את מערכת העצבים, לשדר שהכל טוב, וגם למיתרים שהם יכולים להפיק קול, וככה לקראת ערב, 12 שעות לפני, יצא קול חלושס כזה, ובבוקר צרודה, קיבלתם את הגרסה הצרודה שלי, אבל באמת נתתי ככה את כל כולי. מזל שבאמת התחנכתי בלונדון באקדמיה לאומנות הבמה, אנחנו תכף נדבר, אבל שם לימדו אותי, unless you die, you go on stage. מפחיד, קיצוני. אבל זה מחזק את השריר המנטלי שכנראה חיכה 18 שנה לרגע הזה.
זה באמת היה מהמם לראות אותך שם מדברת עם חיוך מרוח על הפנים.
כן.
וקושי יכולה לדבר.
כן.
אבל עושה את זה.
כן.
פשוט עושה את זה.
כן.
מההתחלה עד הסוף, כולל השאלות.
לגמרי, כולל השאלות שהגיעו אחר כך, נכון? נכון.
כל הכבוד.
תודה רבה.
אז בואי תספרי לנו רגע איך את הזכרת את זה שלמדת בתחילה. איך זה נקרא?
בלונדון אקדמי אוף פרפורמינג ארטס, האקדמיה לאומנויות הבמה בלונדון.
אז למדת תיאטרון גם פה בארץ, ואז הלכת לנסות ללמוד ללונדון.
נכון.
איך משם הגעת לעמידה מול קהל בעצם?
בצורה מאוד מאוד טבעית, שלתוך התמהיל הזה נכנס גם ניסיון לאורך השנים ביזמות ובניהול של פרויקטים. נולדתי וגדלתי בסדרות, הייתי שותפה לאורך השנים בהקמה של כמה מוסדות תרבות ופרויקטים.
לפני שלמדת? כשאת עוד אחרי התיכון?
עוד מנעוריי וקצת אחרי התיכון, וכשחזרתי מהודו ולפני שנסעתי ככה, שירתתי כקצינת ניהול בחיל אוויר. בשנת הקבע שלי התחלתי ללמוד אצל שרון אלכסנדר תיאטרון ומשחק ומצלמה בסטודיו הקטן ושנקין תל אביב, ובאמת ככה בתקופה שטיול אחרי צבא וככה באמת מה שאנחנו מכירים, אז הייתי שותפה להקמה של כמה מוסדות תרבות, והבנתי שיש שם משהו שאנחנו צריכים להביא את עצמנו גם בתוך המחוזות האלה של היזמות ושל להניע פרויקטים. היום זה מרגיש לי קוקטייל כל כך טבעי, הבמה והניסיון הניהולי והיזמי הזה, כדי לעזור לאחרים להביא את עצמם בצורה מעולה מול קהל, מול מצלמה.
מעולה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, ותכף נדבר על זה, אבל לפני זה אני רוצה שנעשה הפסקה. צ'יר, רוני אלטר וקרן פלס, באת לי פתאום.
יש, איזה שיר.
שיר מהמם.
הפסקול של, של הכנס שלנו. אם את זוכרת, בין לבין, בין הפאנלים היו ככה את המוזיקה, וזה היה אחד.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמו
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. מה קרה לקול שלי?
נדבקת.
שני, את מייסדת בית ספר לעמידה בקדמת הבמה. איך קוראים לבית ספר?
הופעה מול קהל.
הופעה מול קהל, פשוט מאוד ורלוונטי. אני יודעת שהרבה נשים חוששות לעמוד בקדמת הבמה ולהשמיע את כולם, כי איכשהו הן חושבות שמישהו אחר יישמע, מישהו, במיוחד בלשון זכר, יישמע יותר מהן. ואנחנו רואות את זה בכל מיני מקומות ש... אפילו סיגל סדצקי, שהתפטרה מהמשרה שלה כראש משהו הבריאות. עזבי אותי, אני לא מצליחה לזכור טייטלים ארוכים. אומרת שהיא הרגישה שהקול שלה פחות נשמע. ואיך הלימוד הזה של שפת גוף והעמידה מול קהל, מול מצלמה, איך זה עוזר לאנשים לקבל החלטות יותר משמעותיות בחיים שלהם ו... ולעשות את הדברים אחרת. ואם יש לך דוגמה למי שהיא שעשתה את זה, וזה באמת שינה לה את החיים והגשים לה את וככה היא בעצם הגשימה את עצמה.
אז קודם כל אני אומר שאין ספק שיש קשר ישיר בין היכולת שלנו לבטא את עצמנו ולהביא את עצמנו לבין תחושת הערך והמסוגלות שלנו. כי אנחנו מכירות את הסיטואציות האלה שאנחנו בדיון או באיזושהי הזדמנות או באיזשהו רעיון כזה או אחר, אנחנו יוצאים אל תוך יוצאים מתוך הסיטואציה. אגב, זה נכון גם לגברים.
לכולם זה נכון, זה לא עניין, זה פשוט
שאנחנו פשוט מרגישים שלא הבנו את עצמנו, שלא ביטנו את עצמנו, שלא מספיק ככה השארנו את החותם, או שזה היה באמת משמעותי כפי שרצינו, כפי שיכולנו. אבל המומנט הלך.
לפעמים גם אין... זה סוג של השתתקות וחוסר יכולת להביע את עצמנו בסיטואציות מסוימות. נכון. או אפילו, כאילו, מה אני אגיד? אין לי מה להגיד. אבל נכון. אחר כך, יכולתי להגיד את זה ויכולתי להגיד את זה.
בדיוק.
דברים כל כך עמוקים וחשובים פשוט לא... נכון. לא באים לידי ביטוי.
נכון, וחלק גדול מה... ככה, טיפים המנטליים לזמן אמת, זה רגע לחשוב על עצמי... דווקא כשאני מסיימת ויוצאת ואומרת, רגע, אבל יכולתי ויכולתי כדי ללכת על זה עכשיו. אבל בעצם הפחד הזה, הוא יושב על כל כך הרבה מקומות, על הפחד מביקורת והפחד מבושה ואיך זה יישמע. אגב, לפעמים נשים מאוד מאוד מוכשרות מתעכבות בדרך לקדמת הבמה דווקא בגלל הפרפקציוניזם. שמה זה לא יהיה מספיק מושלם או בינוני או...
נכון, ואנחנו גם רואות את זה. נשים לא עונות למודעות דרושים, כי הן חושבות שאין להן את כל הקריטריונים, וגברים מספיק שיש להן קריטריון אחד, הם כבר מתאימים לתפקיד. זה קורה כל הזמן, בכל התחומים.
אז אם אני יכולה להיות מאוד מאוד מעשית, אני כן חושבת שעלינו להכין לעצמנו את המסרים שלנו, את ההצגה העצמית שלנו, להתאמן על זה. אני מאוד מאמינה בזה. אני הגעתי ב-2004 לאקדמיה לאמנויות הבמה בלונדון אחרי שנה של אודישנים, וככה נורא רציתי להמשיך לטייל בעולם, אבל גם רציתי להמשיך ללמוד ולהתפתח על הבמה, ובעצם אני מגיעה לשם וככה נוטינג היל שמאלה, כנסייה גדולה אחרי האקדמיה לאמנויות הבמה, והשלט שמקבל את פניי, Practice makes perfect. מה שנתאמן עליו, נצטיין בו, ואני מאוד מאמינה להגיע באמת במוכנות. כן להיות מוכנה עם התשובה לשאלה, בואי ספרי לנו רגע על עצמך. או כן להיות מוכנה עם תיבת המסרים, אם אני שמה אותך עכשיו נורית על בימת העולם, או כל אחת ואחת ששומעת אותנו, מה חשוב לך להעביר הלאה? להיות מוכנים ומוכנות עם הדבר הזה, זה שיש ספונטניות ואילתורים ו... אבל גם הספונטניות יכולה להיות מתוכננת, וזה מעלה את הביטחון שלנו ברגע האמת.
לגמרי. תראי, אני מכירה את זה, אני מכירה את זה מכל הכיוונים, אבל בתחילת הדרך שלי כעורך הדין, השתתפתי בקבוצות נטוורקינג, ואתה צריך לעמוד מול במה ולהציג את העבודה שלך, למה לבוא אליך, להציג אותך. ואני תמיד היה לי קשה להציג את עצמי, כי תמיד היה לי המון דברים להציג, והייתי צריכה לבחור במה להתמקד, שזה אחד הבעיות המאוד גדולות לאנשים שיש להם הרבה מה להביא.
בול.
וצריך לדעת בדיוק מה להגיד, אבל הרגע הזה של הדקה, 45 שניות,
נכון.
זה מאוד עוזר לך, לך, לי, מאוד עזר, מאוד מיקד, והיום כשאני מתחילה לדבר, אז אני פשוט אומרת מה שאני רוצה להגיד, וזה זורם, כן. אבל זה לא היה פשוט בהתחלה. כן. זה מאוד לא פשוט בהתחלה.
נכון. כמו כל דבר. כמו כל דבר זה לא פשוט בהתחלה, וככל שאת מכינה את זה ומתרגלת את זה והולכת על זה, זה הופך להיות חלק ממך. כמו שאמרתי באותה הרצאה, החוקרת אמי קאדי מההרווארד אומרת, לא רק fake it until you make it, אלא fake it until you become it. בדיוק.
אני הקשבתי להרצאה.
וזה הופך להיות באמת באמת חלק מאיתנו. ותדעי לך ששאלת המיקוד, כפי שאמרת, במיוחד לנשים שיש להם כל כך הרבה מה לתת, וידע וניסיון וערך ו- ודברים שהן רוצות להשפיע. שאלת המיקוד, מה לומר, מה לא לומר, איך למקד את הדקה, איך למקד את העשר דקות הרצאה, את השעה של ההרצאה, את מבוא, מה להכניס, מה לא להכניס. היום אנחנו רוצות להעביר תכנים שיהיו גם מעניינים, מרתקים, מחדשים, וגם ממוקדים, ולא ליפול אל תוך המלכודת הזאת של אמרת מרובה,
לא אמרת,
ואז אנחנו יוצאות ומרגישות כזה. ופה ממש לשאול את עצמנו מראש ולהכין, להכין את אותם מסרים ולחשוב על זה.
גם אין היום לאנשים סבלנות להקשיב למסרים ארוכים. הם צריכים את השורה התחתונה, הם כבר בדבר הבא. אם הצלח לתפוס את תשומת הלב שלהם לדקה והם יפנימו משהו, אז עשית את זה.
לגמרי.
עשית את זה.
לגמרי. רף הקשב הוא כל כך, כל כך ככה. אנחנו צריכות באמת, באמת לתפוס את האוזן.
נכון.
וחשוב, פעם היו אומרים לנו, keep the best for last. נשמור את הכי טוב לסוף.
אז לא.
לא.
אז לא.
היום זה כמו מבצע סבתא.
אף אחד לא מקשיב.
במבצע סבתא שאלו את קרמבו, תן לנו טיפ של אלופים. הוא אמר, תתחיל הכי חזק שיש לך.
ותגביר.
ותגביר. בול, ככה גם בעברת מסרים. במקום לחשוב שקודם הטיעונים, וקודם הרקע, וקודם אני אסביר, ורק אז אני אביא את הפאנץ', לא. להתחיל עם המסר המרכזי שלנו.
אחר כך להסביר אותו.
לתת לו את המקום. אחר כך להעמיק אותו, להסביר אותו, וגם להניע לפעולה, להעביר איזשהו מסר שיש בו גם משהו מעשי ולא רק רעיוני.
אז תגידי לי, תתני לי דוגמה, ספרי לי על מישהי שהגיע אלייך ויצא ממך בן אדם אחר לגמרי שעומדת ומספרת ומעבירה את המסרים שלה.
אז אני יכולה לספר על שתי דוגמאות ברשותך. אז אחת היא באמת יזמית בתחום החינוך, שהגיעה אליי רגע לפני, מה זה, כמה ימים לפני אירוע, בפני תורמים, שהיא צריכה להציג את היוזמה שלה, באמת יוזמה מדהימה. והיא אומרת לי שאני, תקשיבי בכל פעם שאני מדברת מול קהל, הקול שלי רועד, החוויה היא סבל, אני ממש מצד אחד ממש רוצה להוציא לאור את הפרויקט שלי, כל כך מאמינה בו, אבל מצד שני, אני חושבת על לעמוד שם מול האורחים מצפון אמריקה, ומול התורמים, ומול המשפחות, ומול המתחרים האחרים, ככה, זה היה ממש ככה, אירוע סטייל טדי כזה, ועם אלמנט תחרותי על פרס כספי לטובת הפרויקט. ואני רק חושבת על זה, ואני כולי מתכווצת, ואני איך אני אעשה את זה. ממש תחושה של סבל.
זה סבל.
וממש התחלנו לעבוד ולפרק את זה. לפרק פעם אחת על מה זה יושב, ולהתחבר לתוך חוויה, איזושהי חוויה שבעיני רוחי אני יכולה לראות אותה חיובית, ופעם שנייה באמת להכין את התכנים. כי אם אני ב-12 בלילה מהירה אותך ואת מסוגלת להגיד לי את התכנים, מידת הביטחון שלנו בזמן אמת תעלה. ומה שהיה איתה...
אז עבדת גם מנטלית וגם פרקטית.
גם מנטלית וגם מקצועית, בול. ומה שהיה איתה זה שהיא הגיעה מוכנה, היא גם מספרת על זה, זה נמצא אצלנו באחד ה... ככה...
היא הייתה בכנס?
היא הייתה בכנס, והיא מספרת על זה, והיא מספרת שבעצם היא... לא רק שהיא הגיעה לרגע האמת, היא כן חוותה את ההתרגשות.
אי אפשר שלא.
אבל היא ידעה לנהל אותה ולצלוח אותה, לעמוד שם על הבמה, להעביר את המסר שלה, ואפילו נחשים...
בפרס.
כן, זכתה בפרס הכספי, שזה אחד הדברים הכי מרגשים שיש, כי כל כך הרבה מאיתנו פשוט נמנעות מהזדמנות של השפעה ושל התפתחות בקריירה שלנו, בגלל אותו קווץ' ואותו קיבוץ ואותו... כי התופעה, גם המחקרים מראים לנו, התופעה ההתנהגותית היא הימנעות. התופעות הפיזיות, נכון. זה הדופק וכל מה שאנחנו מכירות, אבל זה להימנע
אחד. כן.
ובמידה מסוימת אני רוצה לומר לכולנו, ואני גם מזכירה את זה לעצמי, וגם הזכרתי לעצמי את זה בשבוע שעבר עם רסקין.
להזכיר את זה כל רגע, כל הזמן.
שאנחנו צריכות גם להסכים לחוש את אי הנוחות הזו. כי אם אנחנו נפחד ממנה, אנחנו נימנע ולא נעשה. אבל אם נעשה סוויץ' בראש ונבין שזה חלק מהדיל של הצלחה והשפעה והגשמה.
ואפילו להבין שזה.
זה הדבר עצמו?
הדבר עצמו. כאילו, אנחנו חייבות את זה כדי להתפתח. אחרת אנחנו נשאר איפה שהיינו. כאילו, מה נשמע אותו דבר? לא מעניין, מצטערת, לא מעניין. אני רוצה להיות במקום אחר.
וזו הדוגמה השנייה.
ואם את לא עוברת את המכשול הזה של הפחד, של הדבר החדש, כי כל דבר חדש יוצר פחד.
נכון.
אז אנחנו לא מתקדמות לשום מקום. נכון.
וזו הדוגמה השנייה. למישהי שהגיעה אליי כן עם ניסיון, וגם היא הייתה בכנס, וגם היא סיפרה ממש על החוויה שלה. רותי גאון, אישה, מעוררת השראה בפני עצמה. אימא של ארז, הילד עם הנקודות, שסחפה מדינה שלמה עם הפוסט המרגש שלה. והיא הגיעה אליי לפני כשנתיים, והיא אומרת לי, שני, יש לי הרצאה. אני יכולה לעמוד מול קהל, יש לי ביטחון, אני זורמת, באמת באמת מרגישה בטוחה, אבל משהו לא עובד, זה לא מספיק. וואו, זה לא עובר, זה לא מחדש, זה לא מרתק. ואז נתתי לה באמת את המתנה הזו של הסטורי טלינג, של לספר סיפור שיש בו זמן ומקום ודמויות. וככה להתחיל את ההרצאה, לא שלום, אני רותי, נעים מאוד, אני גדלתי פה, לא. אלא 2002,
כן? לתפוס,
קודם לתפוס.
לתפוס את ההקשבה.
לתפוס את ההקשבה על ידי אקספוזיציה של סיפור, שמיד מזניקה את הקשב ומעניינת.
את יודעת, אני חושבת שיש יש קשר מאוד הדוק בין יכולת ביטוי לבין אלימות. אלימות פיזית ואלימות מילולית. אני הקמתי לאחרונה עמותה, הלובי לשינוי תרבות הדיבור והשיח במדינת ישראל.
וואו,
לעשות כל מיני דברים. אני פועלת לעשות כל מיני דברים בכיוון הזה. ואני חושבת שאנשים שזה מה שהם מכירים מהבית, או שלא רכשו את הכלים האלה של לבטא את עצמך, לבטא את עצמך מול אנשים, הם ברמת תסכול מאוד גבוהה. ומה שהם מכירים זה רק כאילו הכעסים עולים והרגשות הנמוכים עולים, ובסופו של דבר מה שהם מכירים מהבית ומה שהם מוציאים אל הפועל זה אלימות מילולית שהופכת בסוף לאלימות פיזית. ואני חושבת שזה בדיוק העניין הזה של לעמוד מול במה ולהגיד מה שיש לך להגיד, ללמוד לעשות את זה, זה בעיניי חינוך בסיסי למניעת אלימות בחברה שלנו, שהפכה להיות חברה נורא נורא אלימה.
מסכימה לחלוטין שהפכנו להיות מאוד מאוד קיצוניים, והאלימות שם בכל מקום.
בכל מקום.
אני דווקא גם יפנה את הפוקוס אפילו אל המעגל הראשוני. את אומרת על התסכול הזה, ואז הוא מתבטא כלפי האחר, ואני לגמרי מסכימה, אבל לפני הכל הוא גם מתבטא כלפי עצמי, בשיח הפנימי ביני וביני.
נכון.
כשאני לא מביעה או לומדת איך לבטא את הדברים, התסכול הזה, הפער הזה פה, כל מה שככה נאסף, חומצה שיש לנקות אותה.
נכון, ואז זה בא לידי ביטוי גם בחוץ. כאילו, כל מה שקורה בפנים, איך אומרים, אין בן אדם רע, יש בן אדם שרע לו.
נכון. אני ממש רואה איך העבודה לצאת לקדמת במה, עם ההרצאה שלי, עם המסר שלי, עם הדברים, איך זה ממש ככה באופן מקביל פועל גם על הציר המנטלי ושל ההתפתחות אישית ושל תחושת הערך והמסוגלות ומשפיע על מערכות היחסים, זה מדהים.
זה הכל, כל מה שאת עובדת, כל מה שאת עובדת עליו עם הבן אדם, עם האדם לבטא את עצמו, בסוף עוזר לו להתחבר לעצמו.
נכון.
כי בסוף אנחנו לא יכולים לחיות את החוץ כל הזמן, כאילו, יש הרבה כמונו. אם אנחנו לא נביא את הערך הייחודי של עצמנו ונבטא אותו, אז גם נהיה מתוסכלות כל הזמן. וגם לא נעשיר את העולם במי שאנחנו.
נכון.
נחתי את הייעוד שלנו.
ופה אני רוצה להעיר עוד תמרור אזהרה, כי מה אני מגלה? בוודאי אצל נשים, אבל גם בכלל, אנחנו כל כך מפחדות להישמע כמו אחרים וחושבות שכל העמדות כבר תפוסות.
כן, כבר אמרו את זה, מה אני אגיד את זה גם?
כבר אמרו את זה, מה אני אגיד את זה גם? ומה יש לי כבר לחדש? ומה יש לי כבר... והאמת היא שאין לאף אחת מתחרים או מתחרות. יש את הקול הייחודי של כל אחת ואחת. גם אם יש מיליון מגשרות ואלפי יועצות זוגיות ו-20 אלף נומרולוגיות, לא משנה מה, כל אחת ואחת מביאה את הקול הייחודי שלה, את הסיפור הייחודי שלה, את הדרך הייחודית, את התדר שאנשים יותר ויותר ככה מתחברים, ולכולנו יש מקום להגביר את הקול הזה.
קוראים לזה מגנות. פשוט מגנות. יכולת מגנות, ואם את לא מביאה את עצמך, אז יש שם אנשים שמחכים להתמגנת אלייך, ואין להם למי להתנגנת, להתמגנת, כי את המגנת שלהם.
יפה.
זהו, זה מאוד מאוד חשוב. איך הגעת בכלל אבל לנשים? כאילו, למה נשים דווקא?
אני בתחילת הדרך, קודם כל אני אספר שלפני 5 שנים בעצם, שמיני עצרת, 2016, אני יולדת את בני השלישי המתוק, ואז אני מנכלית עמותת Kids Creating Peace, שמפעילה תוכנית חינוך בינלאומית. באמת עשייה מאוד מחוברת אליה, בכל רמה חבריי, באמת מאוד משמעותית וכולי, אבל משהו מתבשל שם לקראת סוף ההיריון, שאני רוצה לקחת את הידע והניסיון שלי, ולצאת לדרך עצמאית של לעזור לאנשים להביא את עצמם בביטחון. גם כלים מהבמה וגם כלים מהעולם המקצועי. ואז אני מתחילה להעביר אימונים, בעיקר אימונים אישיים, עוד לא הרצאות גדולות, עוד לא כנסים. מצליחה גם להגיע לכמה ככה אנשים, בכל זאת כן הכרתי מהעשייה המקצועית שלי, אנשים שמעריכים אותי. ואני מגיעה לכל מיני חברות וארגונים ופוגשת בחדרים מעט מדי גברים. נשים והרבה מדי גברים בעמדות המפתח.
מוצאתי שיותר נשים הגיעו לאימונים ופחות גברים הגיעו לאימונים, אבל את דיברת על עמדות מפתח.
כשאני מגיעה ממש לחברות הפיננסיות ולחברות העסקיות וכולי, ואני מגיעה לאמן את אנשי המפתח על הפיצ'ים שלהם, על ההרצאות שלהם, על הרעיונות שלהם בתקשורת וכולי, אז אני מקווה שזה משתנה ושאנחנו בתנועה כאן אצלנו שמכניסה משהו חדש, למרות שהמספרים בעולם, they tell the story quite clearly.
נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה.
בשביל זה אנחנו כאן ממש.
צריך לעשות את השינוי הזה ולהבין איך אמר וורן באפט, כאילו החברה נתבעה אותנו לכיוון מסוים, שאני השמיים הם הגבול והחיות שלי העתיד שלהם מוגבל, וככה ויתרנו על מחצית מהפוטנציאל של האנושות. ואם אנחנו נעביר מסרים אחידים לבנים ולבנות, כבר מגיל אפס, והוא אומר במיליון דרכים שונות אנחנו קיבלנו את המסר,
ממש.
אז אנחנו נגדל בנים ובנות, גברים ונשים, שעושים מה שנכון להם לעשות, בלי להציב לעצמם את המגבלות, כי המגבלה הכי גדולה זה הראש שלנו. כן. זה המגבלה שאנחנו שמים לעצמנו.
כן.
באיתה אנחנו מתמודדות.
בהחלט. ויותר ויותר אני גם ככה מסתכלת על אותה מסה קריטית נדרשת, ועל אותו שינוי תודעתי וחברתי שכולנו ככה שואפות ושואפים לראות אותו מתרחש סביבנו. ואני חושבת שלנשים יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בלהביא אותו, בלהכיש אותו, באמת בלהגביר את הטוב מתוך ה...
פשוט אחויות אחרות שפחות באות לידי ביטוי היום באנושות, והן מאוד חשובות לאנושות, וזה אגב, בדיוק הקיצוניות הזאת שאנחנו, והאלימות שאנחנו מדברות עליה, זה יכול מאוד למתן, כי נשים יותר קשובות, יותר פתוחות, אני עושה הכללות, כן, אבל זה
ככלל,
ברמת
כן.
ההכללה.
כן.
כן, זה לא כל אישה וכל
אגב,
גבר.
אגב, וזה הופך אותנו למנהלות טובות יותר.
נכון.
נשות עסקים טובות יותר.
לאימהות טובות יותר.
לאימהות טובות יותר, למובילות קהילה טובות יותר, באמת למנהיגות טובות יותר. יש משהו באמת שבה, באפקט האדוות האלה שיכול להתרחש סביבנו, כשכמה שיותר רבות מאיתנו ככה באמת ייקחו את קדמת הבמה, ואני בעשייה שלי מאוד נרגשת לראות את כל אותן נשים שיש להן כל כך הרבה מה לתת, ולשמש בעבורן איזשהו נתיב מהיר בהכשרה
אז
הזו.
אז זה קרה פשוט, כי אלה נשים הגיעו אלייך, או את ניתבת
זה,
יותר
זה
לנשים?
זה בשנתיים האחרונות, זה יותר הבנה שלי.
שזה הדבר שלך.
ולכן גם באפריל האחרון ייסדתי את כנס אינספייר, שקרה כולו בזום.
נדבר עליו תכף.
נשים בקדמת במה, ובאמת ככה, מתוך ההתבשלות הזו, שגם להביא את כל הניסיון מהבמה והתיאטרון, וגם מעולמות הניהול, והניהול הבכיר, והיזמות וכולי, כדי לטפח את כל אותם מיומנויות וכישורים שנדרשים לנו, כדי להגדיל את ההשפעה שלנו, ואת העשייה שלנו, ואת ההכנסות שלנו, ואת המסוגלות שלנו, ואת הערך שלנו, ולהשפיע טוב.
חשוב מאוד. אז עכשיו נשמע את... את השיר שמיים של יגאל בשן.
וואו.
שלכל אחת תהיה את השמיים שלה. ותעשה, כיף. תבטא את עצמה במלואה תחת השמיים.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, בגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים ואוהבים בסוף קוראים לנו אחים, רחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו. אני רוצה עוד רגע לחזור לעניין של הנשים בקדמת הבמה. אנחנו מכירים לפחות במדינת ישראל שהרבה יותר גברים בעמדות מפתח, ומהיכרות צבאית, מהיכרות של כל מיני כיוונים כאלה שמאפיינים יותר את הגברים שלנו. איך אישה שבאמת עשתה, למדה, העמידה לעצמה הרצאה, מה היא צריכה לעשות כדי באמת להשתלב במשק? והאם יש עזרה הדדית בין כל הנשים? האם הן עוזרות לקדם אחת את השנייה?
שאלה מעולה. אני חושבת שאצלנו ככה בקהילה, שגם אפשר להיכנס לפייסבוק, השנה אני יוצאת לאור, זו קהילה שבאמת אלפי נשים נמצאות בה, אז אנחנו כן, יש תוכניות ויש רעיונות ויש ככה כלים להצלחה מעשית, איך לקחת את זה ולהצליח עם זה בעולם האמיתי, כי מעבר לבניית התוכן, יש גם את העניין של באמת לצאת לאור ולשווק ולפנות ולדבר ו...
ולהשתלב ולהגיע לכל מיני עמדות מפתח.
נכון. אז אני חושבת שהרבה מאוד זה עבודה שלנו, עוד פעם, גם מקצועית וגם מנטלית, להכין את החומרים שצריך, את כל אותן פניות ודפים שיווקיים והצעות מחיר, ולדעת איך לתמחר, אפרופו תמחור בכלל נושא מגדרי ענק.
בפני עצמו, כן.
כן, לתוכנית בפני עצמה. איך אנחנו מתמחרות את עצמנו, גם לא רק בהרצאה, גם כשאנחנו ניגשות להתמודד על שיחה.
באופן כללית, אם מתמחרים את אנשים בערך יותר נמוך מאשר דברים, ואנחנו הפנענו את זה, ומאוד קשה לשנות. בסוף זה הכל עניין של מודעות, הכל נצרב במוח, ככה זה עובד. האוטומט עובד, והמוח שלנו פועל אוטומטית, ואנחנו צריכות להיות מודעות לזה כדי לשנות את זה. קודם כל, לזהות את הפלטה הזאת, ולשנות אותה.
את יודעת, בהקשר של תמחור וכסף, בוא נגיד את המילה הזאת, כסף.
כן.
אני גדלתי בבית מאוד מאוד סוציאליסטי, ומאוד ככה, לא התעסקנו בכסף, התעסקנו בלתת, בלהיות בנתינה, בלהיות במעורבות חברתית, בלהיות כל הזמן בשליחות, בלעשות בעבור האחר. וכבעלת חברה היום, עסק בעצם, אני ככה צריכה ללמד את עצמי להיות סמנכ"ל כספים של עצמי, וכל אחת ואחת מאיתנו שרוצה לצאת לקדמת במה צריכה ללמד אותה. ואחד התרגילים שאני אוהבת לעשות, זה אני אומרת לבנות, לנשים שככה נמצאות אצלי בנבחרת מרצות, אני אומרת, בואי, שימי את המחיר. אבל תחשבי בגדול, תחשבי בענק, שימי את המחיר להרצאה, לשעה ההרצאה שלך. תחשבי בגדול, או את המחיר את הסכום שתרוויחי בחודש הבא, או בחודש שבו, באמת בחודש המוצלח שאליו את מכוונת. ועכשיו, תסתכלי על הסכום הזה.
תכפילי אותו.
תוסיפי אפס. תוסיפי אפס. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע זוי, מה אם חשבתי 2,000 שקל, עכשיו 20,000 שקל, אם חשבתי 20,000 שקל בחודש, עכשיו 200,000 שקל. אבל זה להרחיב, אמרת תודעה, זה להרחיב את היכולת שלנו בכלל לתפוס את, לתפוס את המימדים הללו, לתפוס את אותם מושגים. אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים, עד שאנחנו חווים את זה ויודעים את זה ומכירים את זה. אז ככל שאנחנו נזמן את זה פנימה לעולם המושגים שלנו, אז זה גם עבודה אישית, היא גם מקצועית, היא גם מנטלית, וגם להיות חלק מאיזשהו שבט של נשים שיכולות לעזור בנטוורקינג שכזה, או לדחוף אחת את השנייה, או לחבר, או לעשות את החיבורים, זה מאוד מאוד משמעותי.
ויש נטוורקינג כזה? יש עזרה הדדית, שיתופי פעולה?
יש הרבה. בוודאי במקצועות האימון והטיפול והייעוץ, אני רואה את זה אצלנו בקהילה, שנה אני יוצאת לאור, שבאמת יש שם ככה נשים ממקצועות מגוונים בתחומים הללו, ועדיין לא מספיק. אנחנו מקימים ומוציאים לאור בימים אלו את הפורטל שלנו, שהוא יהיה פורטל בעצם מרצות נשים בקדמת במה, שהוא לחלוטין, אנחנו לא סוכני מרצים ולא שום דבר, הוא לחלוטין מיועד לתת בעצם חשיפה.
איך יקראו לו?
נשים בקדמת במה, והוא ייתן בעצם חשיפה להרצאות איכות. כמובן צריך לדעת שאנחנו באמת רוצות להביא את עצמנו להכי טוב, ולתת את החשיפה הזו. וגם אם יהיו שם גם כאלה שהם בנישה דומה, אנחנו באמת...
שכל אחת תבחר לעצמה, מה עדיפה לשמוע.
את הייחודיות לכל אחת יש, אומר הרב קוק, אין נרו של אדם דולה כמו נר חברו. אז אני שנייה עושה פרפרזה מגדרית ואומרת, אין נרה של אישה. דולה כנר חברתה והכל בסדר, ואנחנו יכולות יחד להעיר באבוקה גדולה יותר.
ויש לך איזושהי סינון של נשים שאת מקבלת, עוזרת להם להשמיע את קולם, לעלות לקדמת הבמה, כל אישה יכולה?
יש איזושהי בדיקת התאמה בתוכניות ליווי ובנבחרת המרצות, ובוא נגיד, דיברנו קודם על פחד קהל, היה לי מקרה אחד שממש זיהיתי שזה לא פחד קהל, זו חרדה חברתית. ופה יש לי קולגות ומטפלים שהם יותר עוסקים בנושא הזה של חרדה חברתית, זה משהו שהוא שונה, כן. שיש לו אלמנטים טיפוליים שונים. אבל מעבר לזה, אני מאמינה שכל אחת ככה יכולה באמת, באמת, אבל כן, צריך להכניס את זה לתוך, תשמעי, אני חקרתי הרצאות של טובה, באמת את ההרצאות הטובות ביותר של כל הזמנים, את הדוברים הגדולים של כל הזמנים. חקרתי מתודות כמו שבשימוש בטד ובמקומות אחרים, כדי ליצור איזשהו תמהיל שנוכל ליצוק לתוכו את התכנים שלנו, שיהיה גם ממוקד וגם מרתק ותואם לעידן שלנו, אז... בטח שיש קריטריונים חייבים שזה יהיה הכי טוב, הכי טוב שאנחנו.
כן, וגם צריך להעביר את המסרים הנכונים. מה, את בוררת איזה מסרים להעביר? את כאילו מחליטה, המסר הזה כן, המסר הזה
כן,
לא?
כן, כן, כי בסופו של דבר אני שואלת, האם זה משרת את ציר התוכן המרכזי? אם לא, עם כל הכאב שבדבר, זה יהיה בסדנת ההמשך. זה יהיה בקורס.
האם זה משרת את האנושות, או האם זה משרת...
האם זה משרת את הלמה שלי, את המניעים העמוקים שלי? בגלל זה אני מתחילה מהדימוי הזה. אם הייתי שמה אותך עכשיו על בימת העולם, מה הכי חשוב לך לזעוק החוצה?
ברור.
ומשם אנחנו בונות את ציר התוכן המרכזי.
אז בוא נדבר רגע על אינספייר. את הקמת את הכנס המהמם שהיה לפני... חודשיים?
לא, הוא כבר היה לפני 4 חודשים.
כבר 4 חודשים, אינספייר.
ואנחנו כבר ככה במחשבות על הדבר הבא, שיהיה אחרי החגים. כן.
אוקיי, אז איך הכנס הזה עלה לך לראש? למה? כי בעצם עשו, יש כנסים כאלה מדי פעם, אבל לא בכזה סדר גודל, ולא עם כמות כזאת גדולה של משתתפים. א', איך הגעת לכמות גדולה כזאת של משתתפים? איך בחרת את האנשים? אני מתארת לעצמי שאני מבינה איך בחרת את האנשים, ומה עמד מאחוריו?
אז המון זמן, אני חושבת שככל שהקורונה גם מתקדמה ככה, וראינו שזה חלק מהמציאות, התבשל בי הרעיון לעשות אירוע דיגיטלי גדול לנשים. מכל העולם, שיעלו כולם על הזום, ויקבלו מלא ערך ותוכן, וזו תהיה חגיגה של צמיחה ושל התפתחות. ואז ככה באמת לקראת אפריל, אני ככה יחד עם הצוות שלי, שהיום כבר ככה יש ברובו נשים, חוץ מאחד שהוא גם עובד על התדר הנשי בצורה ממש ממש טובה.
תקשיבי, זה לא, אנחנו לא צריכות
להפלות אף אחד. נכון, 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 אבל זה באמת כולם שעברו חלק מהתכנים שלי, והיו איתי ככה בנקודות מסוימות, אם זה מנהלת ההדרכה שלי, שהיא בוגרת אחת התוכניות, ואם זה מנהלת המשרד, שהיא עברה הסדנה שלי לפני כמה שנים, ככה בתחילת הדרך, ובאמת אנחנו ביחד מגבשים את הקונספט, ואני, אפילו הם אמרו לי, לא אמנו לאן תקחי את זה. כי באמת, אני דרימרית, זה חלק מה... אני גם מאוד תכלסית ומאוד
כאן כן, על הקרקע, אבל... כן, יש לך גם את החזון וגם כן, את הארציות שאת יכולה לעשות את הדברים ביחד.
וראיתי בעיני רוחי אלפים, ונרשמו 8,000, למעלה מ-8,000 נשים דוברות עברית מכל העולם, וכמובן מישראל. הגדתי סביבי 30 מנחות, מרצות, דוברות מעוררות השראה, בתחומים שונים, בגדלים שונים של היקף עשייה, גם כאלה שהן מוכרות מאוד, כמו אורנה בן היה ענקית, שהעבירה הצצה לא ממופע קומי,
לא.
מההרצאה אישית. הכי מרגשת ואישית ששמענו את אורנה בן היה עבר. ואלינה לוי, ואנאל שמואלי, באמת ככה רבות וטובות שמוכרות וידועות, לצד גם נשים שמביאות את הערך המקצועי שלהן, שבאות ככה לעזור לנו לשפר, ובאמת יצרנו משהו, 3 ימים של שידורים חיים, 6 פאנלים מאוד מאוד גדושים ב... הרצאות קצרות שיתנו גם ערך מעשי וגם השראה והעשרה כדי לתת לכולנו בוסט לקדמת במה.
כן, זה באמת היה מעניין מאוד. אני חייבת להגיד שלא הקשבתי להכל, כן. כי זה פשוט בלתי נכון. אפשרי. בחרתי לעצמי כן. למי להקשיב, וזה כן. היה אורנה בנה, הייתה אחת מהם, כן. טל נברו הייתה אחת מהם.
רגישה מאוד. טל נברו גם, נכון.
כל הכבוד, זה באמת, תמשיכי ככה.
תודה רבה.
ואני רוצה לשאול אותך שאלה, לא יכולה שלא לשאול אותך okay. שאלה, על הבית שלך.
אוקיי. Okay.
כן? רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
בבקשה.
אין לנו הרבה זמן. קודם כל, על החינוך מהבית.
כן.
שתי השאלות קשורות לבית.
כן.
מצד אחד, כאילו, קיבלת חינוך מאוד, מאוד סוציאליסטי וחברתי.
נכון.
ויזמת מגיל אפס.
נכון.
אבל זה היה גם בית פוליטי. למה בחר דווקא ללכת לתחום העסקי ולא לתחום הפוליטי? למה את לא?
איזו שאלה טובה. מאוד מעניינת. אז קודם כל, באמת, זכויותיהם של שני הוריי רבות, גם אבא וגם אימא. אני יכולה להגיד לך שבאמת פס הקול של ילדותי רווי בסיפורים של אנשים שמגיעים אלינו הביתה לסדרות, ומדברים או עם אבא או עם אימא, ומספרים על הקשיים שלהם, על המצוקות שלהם.
אף אחד לא דיבר איתך?
בשלבים מאוחרים יותר כן, אבל אני מדברת לך ממש כילדה קטנה, כפעוטה, זה דברים שספגתי מסביבי. גדלתי, שמעתי על מצוקות של אנשים, תרופה שלא נמצאת בסל, ובן שנפל לסמים, ואבא שפוטר ממקום עבודתו, ואישה שמתקשה לפרנס את עצמה, וזקנים שבוחרים בין פת לחם לתרופה וכו'. וזה באמת חלק בלתי נפרד מה... פס הכל שגדלתי עליו. אני חושבת שזה פיתח בי המון המון רגישות, המון מעורבות, המון ערכים, ואני חושבת שללא ספק הנתיב הפוליטי והזירה הפוליטית היא זירה שאפשר להשפיע בה. אני לקחתי החלטה כי לאורך השנים היו כל מיני הצעות ורעיונות, וכמובן עכשיו שרואים אותי ואומרים, למה את לא שם? למה את לא שם? אני ממש לקחתי החלטה שדווקא ההשפעה שלי מהמקום של הבמה ומהמקום של עשייה שהיא גם חברתית וגם תרבותית וגם עסקית וגם קהילתית היא הזירה שלי להשפעה בוודאי כעת. אני חושבת שהשיח הקיצוני שקיים אצלנו בחברה משתקף לרוב בצורה קיצונית אף יותר אפילו בזירה הפוליטית, וזו תדר, זה תדר תודעתי שפחות אני מתחברת אליו. בשנים האחרונות אפילו להתקרב לכנסת עשה לי כאב ראש, אז זה ממש לא, זה ממש בחירה מודעת, זה לא משהו שככה, למרות שזה היה איזשהו נתיב ככה שיכול היה להיות מאוד מאוד טבעי,
כן, מאוד טבעי.
אבל אני בוחרת להשפיע, ואני חושבת שלכולנו, במשפחה שלנו, בבית שלנו, במעגלי חיינו האישיים, עם הקולגות שלנו, עם העובדים שלנו, עם הממונים שלנו, עם באמת כל אדם שאנחנו פוגשים ברחוב, אנחנו יכולים להשפיע ולהיות היום השינוי שאנחנו מייחלים להיות, לראות בעולם, להיות הדבר עצמו, ובזה להשפיע.
לגיטימי, מקובל עליי. עכשיו תגידי לי מבחינת הבית, כאילו אני רואה שאת... את עושה את הדברים.
רגע, ואת לא אומרת הבית. אני נשואה באושר, לאיש היקר שלי. זה, על זה אנחנו מדברים. אוקיי.
את גדלת כאילו בבית שמאפשר לך את היציאה החוצה ואת העצמאות. ועכשיו את אימא לילדים.
שלושה מתוקים, נכון.
איך את מחנכת את הילדים שלך לשוויון מגדרי, את ובן הזוג שלך?
כן. אז קודם כל אני אומר שאני באמת נשואה באושר לג'ו היקר. לאיש היקר שלי, אנחנו מגדלים את שלושת ילדינו בעוטף עזה, לא רחוק מבית הוריי, בקיבוץ שבו גדל האיש שלי, קיבוץ בור חייל. סליחה?
תחת ההפגזות, או שיש שקט אחר?
כן, כן, 95% גן עדן, אנחנו אומרים, ולי עוד יש זיכרון מתוק משנות ה-80, ואיך המציאות הייתה אחרת. אני גדלתי כשהגבולות היו פתוחים, אני גדלתי, ואני מייחלת שעוד אנחנו נזכה לראות את שדות האש והדם בין סדרות, ואז הופכים לשדות של משחקים, בהם ילדים משני הצדדים יוכלו לחגוג את החיים. זה באמת, באמת תפילה לוחשת. אנחנו בוחרים לחיות באזור הזה, זה נוף ילדותנו, זה מקום מדהים. קהילה שוקקת תרבות, באמת המון המון חוסן, חיובי ועוצמתי. ואנחנו, קודם כל, האיש שלי תומך בצורה בלתי רגילה ומאזן מאוד בבית, נוכח בהורות שלו בצורה מאוד משמעותית, ועצם זה, אני חושבת, מעביר מסר גם לשני הבנים שלי וגם לבת האמצעית. וגם כשהם רואים אותי, גם באותם רגעים שהבת שלי בימים של אינספייר, שזה הימים מסביב לשעון, כן, חסמה ממש את הדלת ואמרה לי, אמא, אמרתי להם שיש הופעה גדולה, כן, הסברתי להם שיש הופעה גדולה, ואם היא מתכוננת, וכמו שאתם עושים הופעה בגן, ויש חזרות, אמרה לי, אמא, שלא תהיה הופעה, תבטלי את ההופעה, תישארי בבית. ממש, זה רגע שכולנו מכירות, ובגלל זה גם המחקרים מראים לנו, women face harder choices, נשים מתמודדות עם בחירות קשות יותר בג'ינגולים. דווקא הרגע הזה הוא teachable moment בשביל הילדים ובשביל המשפחה.
כן.
אז אני דואגת למלא את ה... אני קוראת לזה ויטמין אימא. דואגת למלא את הויטמין אימא כשאני עם הילדים, אני רק עם הילדים. הטלפון לא נמצא, גם הטלפון שלי תמיד על שקט, והוא לא נמצא לידי. וגם אם זה 3 דקות של משחק במגנטים, גם אם זה 10 דקות של קריאת סיפור, וגם אם זה 2 שעות של זמן איכות, אז אני שם, אני און, ואני ממש במיינד שלי ממלא את אותם מצבורים של ויטמין אימא. וגם ברגעים שאני צריכה ללכת, אז לספר על העבודה המשמעותית שאני עושה, על העזרה לאחרים, על זה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש אפשרות לעשות את זה.
אז אני ממש רוצה להודות לך שהיית איתנו, כי נגמר לנו הזמן. אני רוצה לשמוע עוד קצת על דווקא על החינוך של הילדים, אבל בפעם הבאה.
נשאיר קצת גם לפעם הבאה. תודה לך, נורית, על ההזמנה.
בשמחה, תודה שבאת. אני חושבת שאת נתת פה טיפים מאוד מאוד חשובים לנשים ולאנשים בכלל.
יופי.
אז אני מודה לך.
תודה.
אני מודה לצופים. אני מודה לטכנאי שלנו, גיל בלפורט.
תודה לגיל.
ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא. אז להתראות בינתיים.
תודה.
אם יחזור שוב רגע פחד לחבק במקרה שתירח.
רדיו סול, סיוע יר.